בסייעת דשמיא ממשיכים סימן קוף נון ח סעיף יד ערף. כידוע על כל מצווה מברכים עובר לעשיוסו, דהיינו קודם וסמוך לעשייה. אבל נטיל הסיודיים קודם נוטלים, אחר כך מברכים. למה? אז נראה כאן שתי דרכים, במחבר וברמו דרך נוספת. אומר המחבר, מבורך מעיקר הדין קודם נטילה, מברך אשר קדישו למצווה יוסף צבאון נטיל הסיודיים, שכל המצווה שבורך עליהם עובר לעשיוסו, קודם וסמוך לעשייה. אבל ונוהגו שלא לבורך עד אחר נטילה. למה? מסברים הראשונים שכאן התקונה הייתה לברך אחרי המצווה, משום דפעמים שאין יודוב ניקיוס, למשל הוא עכשיו יצא עם ביסקיסה, או שנהגע המקומות המחוסים בגופו, אז הוא לא ראוי לברכה לפני שיטול ידיו. ומפני כך, אז המחבר הולך כאן כשיט עשר בני ירוחם שמביא בבס יוסף, שהרי כמו שנראה לאלון, צריך ליטול פעמיים את הידיים, כי הידיים הם תמות, והמים הראשונים שנוטלים בהם המים נטמאים, אז נוטלים פעם שנייה כדי להסיר מים אלו. אז אומר המחבר, מבורכים עליהם אחר ששיף שף יודוב, אחרי הנטילה הראשונה, שכבר יודוב נקיוס, קודם שיטול עליהם מים שנים. עכשיו ככה משתבור כותב, ומפני זה נהגו בכל הנטילות לברך אחר הנטילה, מציין בשער הציון תויס את פסוחים, וכגוין לתפילה. זה לא מובן, כי מה זה משנה לתפילה או לסעודה, תמיד יש את החשש, שמו כעת ידיו אינם נקיות. ובאמת, יש כאן, צריך כאן תיקון המשתברורו, כי מסתכלים בתויס ובשאר הפוסקים, העניין הוא כך. הרי מה הטעם? משום דפעומים שיודיו נקיוס. אז לכאורה צריך לומר, שבאופן שהוא יודע שידיו נקיות, כן נברך קודם. אז זה אומרים הראשונים, שכיוון שלפעמים אין ידיו נקיות, מפני זה נהגו בכל הנטילות, דהיינו. בכל פעם שנוטל ידיו לסעודה, אפילו שיודע שידיו נקיות, בכל זאת לא יפלוג ותמיד מברכים אחרי הנטילה. אז כמו שהזכרנו, המקור להנהגה הזו זה מהבני ירוחם, אבל הוא מביא עוד בבס יוסף בשבועות הלקט, שנהגו לברך אחרי הנטילה לפני הניגוב, כמו שהרמו עוד מעט נראה, וכן נהגו אוילום לא לברך בין שתי הנטילות. עכשיו באמת בא הרמו, הוא אומר טעם אחר, לפי המחבר באמת כאן מברכים אחרי המצווה. הרמו בא ואומר לא, זה עדיין עובר לעשיוסו. למה? הגוי גם יוכל לברך עליהם קודם ניגוב, שגם הניגוב מן המצווה, כמו שעוד מעט נראה בסעיף י"ב, ומקרה עובר לעשיוסו, כי עדיין הוא באמצע המצווה. מובא כמחלוקת סלמס חיים כותב, שאפילו שאסור לעשות מלאכה בעודו מברך, אבל לנגב מותר כי זה חלק מהמצווה, הבן איש חי חולק. אומר המשתברורו, אפילו שעוד מעט נראה שלדעת המחבר אם שפך רביעית על שתי ידיו בבת אחת, או על כל יד לחוד רביס, אז לפי המחבר לא צריך ניגוב, מקום מקום לא יפלוג, כיוון שאם הוא שופך פחות מרביס בפעם אחת, אז הניגוב מעכב, אז לכן הברכה תמיד אחרי הנטילה לפני הניגוב. אומר הרמו, ואם שוכח לבורך עד אחר ניגוב, מבורך אחר כך. בעצם, בכל מצווה, אם הוא קיים מצווה ושכח לברך לפני הקיום, אי אפשר לתקן, כי אם דניתכן נידוכה, כבר לא יכול כעת לברך אחרי קיום מצווה. אבל כאן, באמת לפי טעם הרמו, שהוא כותב שלפני הניגוב עדיין זוהב על עשיוסו, אז אם הוא לא בירך עד אחרי ניגוב, הוא לא יכול. אבל סומכים על הטעם הראשון, שכאן כיוון שפעמים אין ידיו נקיות, אז לכתחילה תקנו את הברוכה אחרי המצווה. לכן גם אחרי הניגוב, אם עדיין לא בירך, יכול לברך. אבל אומר המשתברורו, שמבואר בפוסקים, שאם הוא כבר בירך המויצי, ואז הוא נזכר שלא בירך הנטיל הסודיים, שוב לא יברך. מובא כאן מחלויקס, אבל יאשיב סובר, שגם שהפסיק בדיבור בנטילה לניגוב, אז יכול לברך קוזמה שלא ניגב ידיו, אפילו שנטל מרבית. השוט שבית הלוי, הוא מפקפק בזה, הוא אומר שאינו מברך כי אם נטל מרבית, כיוון שדס השוכנו עוד מעט נראה, לא צריך ניגוב בקאי גבנה. אז אם הוא לא דיבר, אז הוא עדיין עוסק במצווה, אבל אם הוא כבר דיבר, אז הוא כבר הפסיק, אז אי אפשר לנגב, אי אפשר לברך, אפילו שהוא עדיין לא ניגב. אומר המשתברורו, התז מחמיר, והוא חולק על הרמו, שברגע שהוא כבר ניגב את הידיים, שוב לא יברך. וכך ידע סגרו כמו שמובא כאן, אבל אור לציון כותב שאם רק התחיל לנגב ולא גמר, אם נשאר אפילו חלק קטן מידו שהוא תפח המנס להדפיח, אז הוא לא סיים עד את מתפס הניגוב, יכול לברך. אז למעשה כותב המשתברורו, שאין לינוק כמו התז, כי רבו האחרוני שמסכים הרמו ולכן יברך. מעניין שהחופץ חיים בעצמו ממחנה ישראל, הוא כותב שזה ספק אם מברך או לא. הקורפורים השתברו, הוא כותב, לכתחילה יש לזהר בזה מאוד, לברך לפני הניגוב, ולכן יש אנשים, הוא אומר, שאומרים את הפסוק סוי דייכם קוידש, ומתחילים לנגב, ועד שהם מתחילים את הברוכה, הם כבר סיימו את הניגוב, שלא יקדין או יסינקן. אז מה שם השתברו, שאם הוא אומר את הפסוק ואחר כך את הברכה ואחר כך מנגב, אז אין בעיה בעצם אמירה סוי דייכם קוידש, מובא כאן בבור מסופים שיש אומרים שיש כן בעיה של הפסק בנטיל לברוכה, וכל אחד דינה כפי מנהגו. בדיבור בעל מאחרנית לפני הברוכה, אז ודאי שאסור לדבר, כמו שנראה בסימן קוף סמכי, שאפילו בברכת שיוצר לא יפסיק. והצלח כותב שאפילו הלומדים לא נזהרים בזה, והוא אומר יותר נזהרים לא להפסיק בין נטיל הסעודה לברכת המועצים. והרבה יותר חמור, זה טעות, הרבה יותר חמור להפסיק בין הנטילה לברוכה שנטיל הסעודה. אחרי שהוא נטל יד אחת, לפני שהוא נטל את היד השנייה, אז בור לציון כותב שאם הוא נטל אותה ברביס, כיוון שכבר התחיל במצווה ביד זו, כבר קיים את המצווה, אסור לדבר. אבל יאשי פוסק שמותר לדבר לפני שהוא נטל את היד השנייה. מי שברך על נטילת ידיים, כבר נטל וברך, ולפני שניגר ידיו שמע ברכה מאחר, מותר לו לענות אמן, כך מובא מור לציון, אבל סתם דיבורים מדבר דבר שבקדושה, ודאי שאסור להפסיק. מובא מהאגויס מוישה שלא להוסיף תפילות בין הנטילה לברוכה מכמה טעמים. ונעבור לסעיף י' בייז, כמו שהזכרנו צריך לנגב. אמנם, הזכרנו שבסימן קוף סמך בייז נראה שצריך ליטול פעמיים את הידיים. פעם אחת המים הראשונים נטמאים, ופעם שנייה, אז הוא מעביר את הראשונים. אז לכאורה, הניגוב כבר לא נחוץ. אבל בכל זאת פוסקים, פי הגמורה שצריך לנגב, ונראה כאן שתי טעמים. אומר המחרב, ונגבם היטב קוידם שאיבצה. לפני שאיבצה את הלחם, שאויכל בלי ניגוב ידיים כאילו אויכל לחם תומה. אז כמו שאמרנו, יש כאן שתי דרכים. אבא סיוסף סובר שצריך להעלים לגמרי את המים הראשונים שנטמאו. ולכן אפילו שהוא שופך עליהם מים שניים לתאר אותם, כמו שנראה בסימן קוף סמך בייז, לכתחילה צריך גם לנגב שלא יישאר שום זכר מהמים הראשונים שנטמאו. אבל המהרש"ל כותב שעיקר הניגוב משום נקיות, שידיו לחים ימי הנטילה יש בו משום מיוס שהוא מרטיב את הלחם, וכך משמע ברש"י בסוי תדף ד'. ועוד מעט נראה נפקא מינה להלוכה בין אבא סיוסף למהרש"ל. בשולחנו ערוך מובא כאן בור מסופים כותב וקר בכף החיים, שלא די להמתין עד שידיו יתייבשו בלא ניגוב. לצריך לשפשפם במפה, במגבת, בשאר דברים שהניגוב מתארם ביותו. אבל החזון איש כותב שזה כמו ניגוב, כיוון שעיקר טעם הניגוב זה או כדי שהמים שנטמו לא יהיו עליו, או משום מיוס, אז ברגע שמתייבש, לא משנה ממה, אין את החשש. אבל יאשי והרב אוזנר פוסקים שאפשר גם לייבש את הידיים על ידי מכשיר שמוציא אוויר חם. אבל צלח חוכמו כותב שאם הוא נטל בפחות מרבי שהמים של ידיו טמאים, אז הייבוש לא מועיל, כי נבלעים מים טמאים בידיו. וזה ברור שמסתבר של עשה שוכנו והכף החיים, אז ודאי שלא די בייבוש באוויר חם, צריך דווקא לנגב במכה. במפה, במגבת וכדומה. מביא המשתברור המוגן אברום, שלא ינגב ידיו בחלוקו, כי זה קושי לשיקחה. במגון המסתפק הם דווקא החלוק שסמוך לבשר, או כל הבגדים במשמע, והוא נשאר בספק. ונעבור לסעיף י' ג'. המקור של תחילת סעיף י' ג' זה בתוספתא. כמו שנראה לאלון, יש עוד דרך לתאר את הידיים, על ידי טבילת הידיים במקווה וכדומה, כמו שנראה לאלון. וכשהוא מטביל ידיו במקווה וכדומה, כתוב בתוספתא שהוא לא צריך לנגב את הידיים. עכשיו נחלקו אבא סיוסף והמהרש"ל, למה? אבא סיוסף סובר, שכמו שדיברנו בסעיף הקודם, כל הטעם של הניגוב זה כדי שלא יישאר עליו מים טמאים. אבל ברגע שהוא מטביל אין כאן מים טמאים, כי המים של המקווה לא נטמאים, לכן לא צריך לנגוב. ממילא פוסק אבא סיוסף שהוא עדין בכל מקרה שלא צריך לנגוב, בכל מקרה שלא צריך, שהמים לא נטמאים, אז לא צריך ניגוב. וכך פוסק המחבר. עמד ביליודוב יוכל לאכול בלא ניגוב. וכיוון שהטעם הוא כיוון שהמים לא נטמאו, אם כך והוא עדין לנויטל יודוב בבסחס, ושויפך על שני הידיים ביחד עליהם רביס מים בסחס, שמבואה בסימן קוף סמך בייז שרביס לא נטמאת, ולכן לא צריך ליטול שוב, או ישנות על יודו יחד ושופך על הרביס, וכן שופך לחבר אותו בשתי אופנים אלו. או שהוא שמח רביס בבת אחת השתי הידיים, או רביס על יד ימין ורביס על יד שמאל, שבאופנים אלו המים נשארים טהורים, אז לא צריך ניגוב. אבל המהרש"ל לשיטוסו היא שעיקר הניגוב משום מיוס, ומילא אז הוא אומר, מה למשנה אם רביס או לא רביס, תמיד יש כאן חשש מיוס. ומה הפשט בתוספתא שבמדבי לא צריך? כי במדבי זה כן טהרת דאי רייסה של טבילת כל הגוף. ושם בוודאי כדי להיטהר לא צריך ניגוב. לכן גם בטבילת ידיים לא תקנו ניגוב. ממילא לפי המהרש"ל רק במדביל ידיו לא צריך ניגוב. אבל נוטל ברביס ושתי ידיים או כל יד ברביס, ודאי שצריך ניגוב. והבח ושאר האחרונים הסכימו לדברי המהרש"ל שרק במדביל לא צריך ניגוב. כותר מוגן אברום שגם במדביל שלא צריך ניגוב מן הדין, מי שדעתו קצה עליו והוא נמאוס לו הלחם שאוכל בידיים רטיבות, אז ודאי שגם במדביל צריך ניגוב. עד כאן הדף היומי.